אנחנו היינו בשאלה שלמעשה שייכת לשלב יותר מתקדם. אני אענה לשאלה הזאת, ואחר כך אני רוצה לחזור לנושא העקרוני. שאלה הייתה לגבי זוגות נשואים שרוצים להיפגש מבחינה חברתית. אני אספר לך סיפור. אנחנו עושים מזמן לזמן במכון שבת לאברכים. היה פעם שלפני השבת היו דיונים. היו כאלה שאמרו, מה, אנחנו נשב, גברים בנפרד, נשים בנפרד, סעודת שבת, איך זה יסתדר? אבל עשינו את זה. עשינו שבת של אברכים, רובם זוגות, היו קצת ילדים קטנים, זוגות שכבר יש להם ילדים. וישבנו, גברים בצד אחד, נשים בצד שני, באמצע הייתה מחיצה. אשתי אמרה לי אחר כך, לנשים היה מאוד מאוד נעים, כי הן הרגישו שהן יכולות לדבר בחופשיות, ואם הגברים היו יושבים ביחד עם הנשים, זה לא היה יוצא ככה. יש מבחינה עקרונית דבר שהיום גם המדע הסוציולוגי גילה, שיש הבדלים עקרוניים בין גברים לנשים. לא הבדלים בגוף, ודאי שיש הבדלים בגוף, אלא הבדלים בנפש, הבדלים בצורת החשיבה. יש ספר שהכותרת שלו מאוד ידועה, שבנוי על הרעיון הזה. נשים מנוגה וגברים ממאדים. מה הכוונה? הוא בא ואומר, תראו, מבחינה פסיכולוגית, כאילו שהגברים הם מין שבאו מכוכב אחד, ואנשים הן מין שבאו מכוכב אחר. אל תצפה לאותה צורת חשיבה בין גברים לנשים. אז זהו בונה הדרכה לחיי נישואין. והספר נחשב מאוד מוצלח. זה לא ספר תורני, זה ספר של פסיכולוג לא יהודי. אפילו בלי קשר למה שדיברנו קודם, על נושא הצניעות, על נושא הדחף, על נושא הבעיה של הסתכלות. יש הבדלים בצורת החשיבה. וההבדלים האלה יוצרים מצב שנעים לנשים בחברת נשים, ונעים לגברים בחברת גברים. רק הגברים גם נעים להם להסתכל על נשים כשמודדים אותם לעשות את זה. לא רק להסתכל, אלא גם לשמוע, גם להיות בחברה כזאת. הם לא שמים לב לזה. מורים יכולים להגיד לך שאם אתה תפריד בין הבנים לבנות בכיתה, יהיה לך הרבה יותר שקט, הרבה יותר הקשבה, הרבה יותר ריכוז. יש לזה שתי הסיבות, גם הסיבה של המשיכה, אבל גם הסיבה של האחידות בצורת החשיבה. טוב. אמרתי שדילגנו פה למעשה שלב, כי דיברת כבר על זוגות נשואים. אני רוצה לחזור לשלב הראשון ולספר לכם עוד סיפור. אבל הפעם סיפור חסידי, ששמעתי אותו דווקא מבבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הוא לא היה מספר הרבה סיפורי חסידים, אבל זה סיפור מאוד חשוב. היה לפני מלחמת העולם השנייה, היה אדמו"ר חסידי מאוד גדול שקראו לו הרבי מאוסטרובצה. הוא היה תלמיד חכם גדול וצדיק גדול, והיו לו הרבה מאוד חסידים. מה שהיה מיוחד אצלו, בניגוד לשאר האדמו"רים בדורו, זה שכל האדמו"רים כבר באותו הדור היו משושלות. האבא שלהם היה אדמו"ר, הסבא היה אדמו"ר, לפעמים הסבא של הסבא היה אדמו"ר. והרבי מאוסטרובצה היה בן של יהודי פשוט. אבא שלו התפרנס, הייתה לו מאפייה, הוא היה אופה, וגידל בן מאוד קישוני, מאוד גדול. פעם ישבו כמה אדמו"רים ביחד, ביניהם האדמו"ר מאוסטרובצה. מה עושים כשיושבים ביחד? התחילו להגיד דברי תורה. אבל האדמו"רים הם בעלי ענווה. אז כל אדמו"ר, במקום להגיד, אני מחדש כך וכך, אמר משהו, זה אמר בשם האבא שלו, זה אמר בשם הסבא שלו, זה אמר בשם הסבא ואבא שלו, ככה מסביב כל אחד אומר משהו. ואז אחד האדמו"רים שם לב שהרבי מאוסטרובצה שותק. אז הוא חשב, אולי הוא שותק, היא לא נעים לו, כולם אומרים בשם האבא, והוא לא יכול להגיד. אז הוא כיבד אותו, אמר, עכשיו הרבי מאוסטרובצה יגיד דבר תורה. אז הרבי מאוסטרובצה פתח את הפה, ואמר, אבא שלי, אני לא מתבייש באבא שלי, אבא שלי כידוע היה אופה, והוא היה אומר, כשהתנור סגור, הפת, הלחם, הפת נאפית הכי טוב. ושתק. מה הוא התכוון להגיד? קודם הוא התכוון להגיד, אני לא מתבייש באבא שלי. ואני אפילו יכול להגיד משהו חשוב בשם אבא שלי. לא בגלל זה אני שותק. אני שותק כי יש ערך בשתיקה. הוא היה רב גדול, הוא לימד את החסידים. בסדר, כשבאים ללמד, יש ערך ללמד. אבל עכשיו, מה אתם עושים? אנחנו יושבים ביחד, אתם חושבים שצריך דווקא לדבר. לא. יש ערך לשתוק. מה הערך לשתוק? הוא נתן פה משל נפלא. אחד הנפלאים ביותר. ממש גאונות. מה קורה בתנור? תנסו לאפות לחם על אש גלויה. אתם יודעים מה יקרה? זה לא ילך טוב. למה? כי הלחם יש לו עובי. לא מדובר בפיתות. הלחם יש לו עובי, או שהוא יהיה רובו בצק ולמטה רק הוא יהיה אפוי, או שהוא יהיה למעלה אפוי, למטה הוא יהיה שרוף. איך מתגברים על הבעיה הזאת? מה קורה כשסוגרים תנור? הרי לכאורה, אם אתה אופה, תחשבו על המטבח בבית, תשאירו את הדלת של התנור פתוחה, בחורף זה יהיה נהדר. המטבח יהיה חם ונעים. מה לא יקרה? הלחם לא יפה טוב. למה? כי כשסוגרים את הדלת של התנור, החום נשאר בפנים, הוא מחמם את כל התנור. התנור נהיה לוהט. כשהתנור נהיה לוהט, התנור הופך, לא רק האש הופך את הלחם, כל התנור הופך את הלחם מכל הצדדים. ואז יש לך לחם אפוי. נכון? אם תפתח את הדלת של התנור, לכאורה אתה מרוויח חימום של הבית, אבל אתה מפסיד. זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא שאנחנו חושבים, וזה מאוד מתאים לתרבות המודרנית, שאם בן אדם לא מופיע כלפי חוץ, זה לא טוב. לא פרסמת, אתה לא קיים. אתה תמיד פותח את דלת התנור. אתה רוצה שהחום יצא החוצה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יצר את האדם כך, הוא יצר את האדם כמו תנור. יש ערך לדבר, נכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, חשוב מאוד לדבר. אבל כשאתה שותק, אתה חושב אין כלום. שתקת, כן? לא דיברת, אתה לא קיים, לא נכון. כשאתה שותק, אתה מפנים. האישיות שלך ממשיכה לעבוד. כוחות החיים שלך ממשיכים לעבוד. על מה הם עובדים? הם עובדים על כל עצמך. על כל החיים שלך. הם ממשיכים לפעול. הכוחות בונים פנימה במקום לצאת החוצה. כשאתה יוצא החוצה, הם לא בונים פנימה. זה יסוד מאוד חשוב. אדם שמנסה לבנות את עצמו, אסור לו לצאת החוצה מוקדם מדי. למה? לא רק שהוא לא מוכן באמת כלפי חוץ, אלא הוא יזיק לעצמו, כי הוא יוריד את האיכות של בניית האישיות שלו. יש לנו הרבה פעמים דחף לצאת החוצה, לפעול, לעשות, לבנות, זה מצוין שיש דחף כזה. אבל כמה שאתה עוצר את הדחף הזה, אתה נבנה יותר טוב. עכשיו אנחנו נבין דבר שהרבה מאוד אנשים שואלים, חידה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם. חז"ל אומרים, בין 18 לחופה, נכון? היו תקופות שהיו מתחתנים יותר מוקדם, גם על פי חז"ל. אנחנו היום מתחתנים אפילו יותר מאוחר, והרבה רבנים תומכים בזה. אבל מתי מתחיל הדחף אצל בן אדם? בגיל 18? מה פתאום? לפני כן. אז באים הרבה פעמים חבר צעירים, לדוגמה, בגיל תיכון, ואומרים לי, אבל הדחף הזה כבר קיים, מה, אני לא אשתמש בו? למה הקדוש ברוך הוא נתן אותו? אם הקדוש ברוך הוא נתן לי דחף כזה, סימן שאני צריך להשתמש בו. לכן הוא נתן לי. תשובה, קדוש ברוך הוא נתן לך את הדחף כדי שלא תשתמש בו. לא להשתמש, אני סתם מבוזבז. לא נכון. אם אתה לא תשתמש בו, הוא יבנה ויבנה. אתה סוגר את דלת התנור על הדחף המיני. אתה סוגר את דלת התנור, התנור מתחמם. הדחף מתבגר, מתבשל, מתעצב. וגם שאר האישיות הולכת ונבנית ומתעצבת וגדלה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן את הדחף הזה כבר בגיל צעיר יותר. כי הוא נותן לו זמן לגדול. הוא נותן לו זמן להיבנות. אם אתה בגיל תיכון, לדוגמה, כבר נכנס לחברה מעורבת, אז הדחף הזה מתחיל לצאת החוצה, פתחת את הדלת. מה יקרה? טוב, חיממת, יצאת פה חימום, כן, חברה וחוויות וכל מיני דברים. אנשים אומרים, הנה, אני מכיר יותר, אני יודע איך בנות חושבות, ואני התרגלתי וכל מיני דברים. אבל הלחם, מה יקרה איתו? מה יקרה עם האישיות שלך? מה יקרה עם באדם בפנים? כל הפעולה של ההפנמה, של הבנייה הפנימית, לא נעשית. אנחנו צריכים להיזהר, לא להסתכל על דברים בצורה שטחית. כשאתה בא, תחשבו על שני המבטים האלה. היינו באים לרבי מאוסטרובצה, אם היינו ככה מיודדים איתו וחיים לפי התרבות של היום, למה אתה לא מדבר? אתה רואה בן אדם כזה גדול, צא החוצה! זה לא פרסומת, זה לא יחצנות, אתה צריך לפעול, אתה צריך כל הזמן לדבר, לדבר, לדבר. אנחנו תופסים את הדברים רק על פי הצורה החיצונית. אז בצורה חיצונית, שטחית, אנחנו אומרים, דיברת, אז אתה משפיע. לא דיברת, אז אתה לא משפיע. מה היה עונה לנו? הרבי מאוסטרובצה? אתה שטחי, אתה לא מבין. אני, כשאני רוצה, אני פועל כלפי חוץ, בוודאי. אבל עכשיו, אני בונה את הפנים שלי. אפילו אבא שלי ידע את זה. אני מפנים עכשיו, אני נבנה, אני גדל. אחר כך, גם ההשפעה שלי כלפי חוץ תהיה יותר גדולה. אבל עצם הגידול הוא רווח. רווח לא שטחי, לא חיצוני, לא על פי התרבות המערבית שמסתכלים רק על החוץ. רבותיי, אסור לנו להיכנע למושגים של עולם שהוא חיצוני. העולם המערבי הוא חיצוני בכל מיני מובנים. הוא שטחי בכל מיני מובנים. ואנחנו רואים את התוצאות של הדבר הזה. מי שרוצה לבנות חיי נישואין בצורה אמיתית, על פי התורה, על פי הטבעיות, צריך להשתחרר מהמושגים של התרבות המערבית. לא להיכנע להם, לא להתפשר איתם, לא להגיד, טוב, בוא נעשה חצי חצי, כן, אנחנו נגיד לבנות להתלבש בצורה צנועה, ובכל זאת ניתן להם להיות יחד עם הבנים. זה לא טוב, לא לבנים ולא לבנות. אגב, חוסר צניעות זה לא רק בעיה של, כן, בן מסתכל על בת. זה בעיה גם של הבנות. חוסר צניעות זה לא רק בעיה שהבחור מסתכל על בנות, ואז כשהוא מתחתן הוא מסתכל לא רק על אשתו, אלא גם על נשים אחרות. זה גם בעיה של האישה. צניעות היא דו צדדית. רק כמו שיש הרבה הבדלים בין איש לאישה בגוף ובאישיות, אז יש גם הבדלים בתפקידי הצניעות ובצורת הצניעות בין האיש לבין האישה. אבל שניהם חייבים להיות צנועים. אם נבנה צניעות אמיתית על פי התורה, אנחנו נרוויח מזה בחיי משפחה. לכן אמרתי, ואני חוזר להתחלה, חברה מעורבת על פי התורה היא אסורה. זה דבר, שוב, על פי גדולי ישראל, זה דבר ברור, זה דבר ידוע. בניגוד להרבה מצוות אחרות, זה דבר שאפשר מאוד מאוד להבין. אבל כמובן צריך להתרגל לזה. האם ההתרגלות שלנו היא למושגים של התרבות המערבית, והכל פשוט רגיע, הנה, תסתכל פה, תסתכל שם, אנחנו מודדים אותך להסתכל. אל תסתכל, אבל תהיה ביחד. טוב, אז אני, כמו שתיארתי קודם, אנחנו מורידים עוצמה, הופכים את הדחף הטבעי הזה למשהו מלאכותי לגמרי. אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי, כמו שאומרים חז"ל. איך שלא נתמודד עם זה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, כי התרבות הזאת מסובבת אותנו, ואנחנו צריכים להתמודד, אבל תחילת ההתמודדות היא לקבל את הגישה הנכונה, האמיתית, לדעת איך להתייחס נכון, ולא להיכנע למושגים החיצוניים. להתייחס על פי התורה. על פי התורה אנחנו נותנים למשפחת המרכז, נותנים לזוגיות נכון, לבנות את הכל, זה אבן הבניין היסודי של כל החיים. היחס בין איש לאשתו צריך להיות אמיתי ועמוק, ומה שקוראים היום אינטימי. יש דברים שזה רק הם, אין לאף אחד אחר חלק בזה. זאת צורה אמיתית שממנה אפשר לבנות בית בקדושה ובטהרה, יש לזה הרבה דברים. אנחנו, פחות או יותר, אני חושב, היקפנו את הנושא הזה, אבל אני אשמח לשמוע אם יש עוד שאלות. אנחנו נמשיך בעזרת השם גם בשבוע הבא, בהמשך היחס לנושא של התא המשפחתי מול החברה המודרנית, ונקווה שנרוויח מזה כל מיני דברים. שאלות? בינתיים לא. טוב, תודה רבה לכם. עד כאן להיום.